אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN.
אתה מבין? נגיד את הקטע על הקלט. אני חושב שלוקה ישיר
בעריכה. לא, והרגע גיליתי שבפרק שעבר נתנו איזה 3-4 דקות רנט על לוקה. ממש, פרי. מלא דברים, והוא הוריד אותו בעריכה.
זה היתרון של להיות העורך.
הוא פשוט הוריד אותו.
אגב, סביר שגם השיחה הזאת תרד בעריכה. שאנחנו מבזבזים, מחלים את זמננו על שיחה שתרד בעריכה.
את זה אני מבקש שהוא ישיר. את זה אני מבקש שהוא ישיר.
תכף נראה.
נכון, אמרנו לו תשיר, תשיר, אבל שם הוא מתעקש.
הפתרון אגב הוא לשזור את זה בין, אם אתה רוצה שביקורת שלך, לוקה, או מחמאות, או כל דבר אחר, שלוקה היה מעורב בפרק, תשזור את זה, כן.
נכון, כי הוא יישב עכשיו...
דבר על גלנט, ואז תגיד, זה כמו הפעם של לוקה...
נכון, הוא לא יישב ויבדוק את זה אחרי זה. אין מצב.
כן. בקיצור, מה שלומך?
אבל הוא יכתוב טיים קוד. הוא יכתוב טיים קוד. יש לו שיטות, הוא יודע. הוא יודע.
בסדר.
בסוף הוא עורך. אני בסדר, תשמע, אני אגיד לך, הבוקר הזה התעוררתי, והיה לי מאוד מאוד חם.
כן.
ואז לוקה שלח לי הודעה, צריך להקליט פרק.
אני מאוד מקווה שלא התעוררת כשלוקה שלח את ההודעה, כי אני יודע מתי הוא שלח אותה.
אתה יודע שלא התעוררתי כי כתבתי בקבוצות. בקיצור, הייתי צריך לצאת מהבית בחום הזה.
תגיד, אתה יודע שיש אנשים שאני אתמול גיליתי, לבושתי, אני חושב, אולי זה לא עושה לנו טוב בפי-אר של המשרד, אבל אני אתמול יצאתי למסיבה בערב, ואז נגמר יחסית מוקדם, אז שאלתי את מי שהיה איתי, אמרתי לו, תגיד, למה כוח מוקדם? יש עבודה מחר.
לא, תשמע, יום עבודה רגיל.
אני...
יום עבודה רגיל.
אני הופתעתי.
יום עבודה רגיל.
אמרתי לו, לדעתי אצלנו אף אחד לא יגיע.
אבל עכשיו, עבדנו היברידי.
אבל אני הבוס, אתה מבין? אז זה בעיה. אמרתי לו, ידעתי. בבוקר, חופית שולחת לי הודעה, תגיד מישהו במשרד, אמרתי, אני מאמר שאף אחד. אז חופית אומרת לי, אני מאמרת של לוקה.
לוקאי.
אכן היה. בקיצור, כן. אז אבל הנה, נתכנסנו במשרד, אפילו הוצאנו אותך.
נכון.
מיום
נכון,
החופש שלך.
מיום החופש באתי לכאן. כי קורים מלא דברים פוליטיים.
צריך להגיד שיש לנו ריסק שפתוח במשרד, ותחושת הבנן שלי שהגעת בגלל הריסק.
האמת שהריסק יכל לחכות למחר, אפילו העליתי את התרחיש הזה, אבל חשוב מאוד שיהיה פודקאסט, זה באמת.
אני אגב רואה בריסק כהשתלמות.
אני לא חושב שזה עושה לנו טוב.
לא, זה בטוח לא, זה לדינמיקה המשרדית זה פוגעני, אבל זה השתלמות מקצועית, כלומר, זה לומדים לעשות אסטרטגיה.
תשמע, אני חושב שזה אחת המריבות הכי גדולות שהיו פה במשרד, בפער. מה שקורה ביני לבין לוקה בימים האחרונים, לא ביום, בימים.
בעקבות הפלישה מברזיל.
הבן אדם שבר קו שביטת נשק, שבאמת, סגרנו עליו... סתגרנו עליו איזה 20 סבבים, האיש שובר את הקו, ואז עוד מתלונן שאני נוקם בו. ועזוב אותך. אנשים באמת יש להם בעיות.
אני ממליץ לכל מאזיננו, שאינם משחקים ריסק, אם אתם חובבים אסטרטגיה, יחסים בינלאומיים ודיפלומטיה, ייכנסו לסבב ריסק.
אגב, מה שאני אוהב במשחק הזה באמת, זה ש... זה ממש ההשלכות של העולם האמיתי. כאילו, זה... כל מיני דברים שהם רלוונטיים לעולם האמיתי ביחסים בינלאומיים ודיפלומטיים, ממש נכונים למשחק הזה. הרתעה, שמירה על הגבול, זה כל הדברים שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת, אתה ממש יכול לראות את זה ולהרגיש את זה בדינמיקה של המשחק.
אבל אגב, מה אתה עוד לומד, וזה חשוב, וזה מקשר אותנו לנושאים, שלא נשאר בשיחה על ריסק. יש מושגים ואנשים שמולם הרתעה לדוגמה, נכון, היא נכון, דבר לא רלוונטי. נכון, נכון. יש שחקנים, לא ננקוב שמות, לא נגיד לוקה, זה לא יפה.
אחד מהשחקנים.
אבל שאתה רואה שלצורך העניין, הרתעה, אתה אומר לו, אם אתה עכשיו הולך לפלוש ולזה, אני הולך למחוק אותך מכל הטריטוריות שלך, וזה לא יעזור לך. והוא פולש, ואתה עומד בהבטחה.
כן.
אתה מקיים אותה. ואחרי זה אתה מאיים עליו שוב, הוא עושה זה שוב.
בדיוק אותו דבר, ואתה שוב פעם הוא מוריד אותו טריטוריות, ואז הוא תוקף שוב פעם אחרי שאתה מאיים עליו, ואז כאילו...
עכשיו, למה אני אומרת, איך זה מחבר אותנו לנושאים האמיתיים? כי פשוט לפעמים המושגים כמו הרתעה וכאלה, אתה רואה סתם את אני, איך הוא מגיב
למוות של הילדים שלו.
אתה לא צריך, לפעמים אתה פשוט, כשעושים כל מיני חישובי מצב וכל זורקים לאוויר כל מיני מילים כאלה, פופוליסט נגמור דעה וזה, אתה יוצא פשוט מנקודות הנחה השגויות שבהם אתה לא לומד שליריבים שלך גם יש אופי מסוים.
נכון.
אתה קצת ממשיל אותו לשלך.
בדיוק, אתה מה שנקרא במרחב שאוכלים חומוס.
חומוס, אתה אכל סושי. לא, אבל אני חייב להגיד, זו המשלה נכונה,
אבל המסקנה שהוא מוציא ממנה,
שגויה,
בדיוק, בדיוק.
כי זה מרחב שבו להרתעה וכו', אין שום משמעות, כאילו. וזה לוקח אותנו למשהו אחר שרציתי להגיד, כבר מספר ימים, אם אני מסתובב עם התחושה, כבר מספר יותר מימים, אבל מספר ימים זה יושב לי קצת יותר קוהרנטי. וזה העובדה שאין, אין שום אמירה מדינית, הזדמנות מדינית, פתרון מדיני, או שום כיוון, קריאת כיוון, מהגוש, זה אפילו לא שמאל, מהגוש הוא אינו ימין קשה. אוקיי? אחרי לפני השביעי באוקטובר, אגב, בדקנו את זה בזמנו בסקר המדיני שעשינו, היה תפיסה ציבורית מאוד מאוד, כאילו זה היה קונצנזוס ציבורי, קונספציית הרסיס בישבן של בנט. שאומר, תראו, לא נעים, יש פעם בכמה שנים סבבים עם פלסטינים בעזה, קצת יורים טילים, אנחנו מחזירים, טפטופים, מה שנקרא, לא נעים. יש את השטחים פה ושם יוצא איזה פיגוע דקירה לא נעים, אבל לא ננול, אנחנו חיים במדינת ישראל, ברווחה, מסגשגים, מצליחים בעולם, הכל בסדר, אין צונמי מדיני, לא קורה כלום, הכל זה, אפשר לנהל את הסכסוך הזה. ורוב הציבור לא היה בעד עמדת השתי מדינות והשלום, וגם לא היה בעד עמדת הסיפוח עכשיו זה. כי הוא אמר, האמת שהשיטה הנוכחית עובדת. בשביעי באוקטובר, במסגרת הקונספציות שנשברו, זאת אחת הקונספציות שנשברו. אנשים הבינו, בתוך הגוש המאוד מאוד מרכזי הזה, שהם צריכים סוג של לבחור צד, שהפתרון הזה, הסטטוס קוו הפלסטיני, לא יכול להימשך. וגם אגב ברמה הזה אמרו אין צונמי מדיני, הכל בסדר, הנה אנחנו עושים הסכם עם מדינות ערב, ומסתבר יש השלכות מדיניות, יש השלכות כלכליות, ישראל נמצאת במצב הביטחוני, מדיני, כלכלי הכי גרוע שהיא הייתה מזה הרבה מאוד שנים, בכל הזירות, הורדת דירוג האשראי, בידוד בינלאומי, והמצב הביטחוני לא צריך להתחיל, זה חיזבאללה, איראן, הכל. בתוך הדבר הזה יש את הגישה שהייתה עוד לפני זה, שאומרת סיפוח, מה הפתרון לעזה? לכבוש, להתיישב, גוש כתיף 2. זה גישת ימין, אפילו נגיד ימין קשה, והיא באה לידי ביטוי קמפיינית בצורה מאוד טובה. הם עשו את כנס חוזרים לגוש כתיף, הקימו קבוצות, ראיתי עכשיו שהקמה קבוצה להתיישבות בדרום לבנון. זה, הסיפור הזה של מה הפתרון לבעיה הפלסטינית, התיישבות, מקבלת שלו, ואגב, עולה בסקרים משמעותית. אבל מול זה, יש חלק עצום בציבור, עדיין רוב הציבור, כן? גם בסקרים הכי מחמיאים לשיבה לעזה וגוש כתיף, זה נגיד מגיע ל-40%, עדיין יש לך רוב בציבור היהודי, שלא תומך בפתרון הזה. הבעיה היא שהוא לא מצליח להביא שום פתרון אחר. אנחנו רואים מאז השביעי באוקטובר, שלא הצליח לקום על אף המרחב המאוד מאוד מאפשר הזה, על אף שהממשלה הובילה מדיניות שנעה בין סטטוס קוו לבין חמאס ונכס, שעל אף שהשתיק את הרשות הפלסטינית, שעל אף שהם יצאו נגד ביידן וארצות הברית והכל, ונוצר וקום מדיני להוכיח את הטעות ולהגיד, הנה צריך לבוא פה פתרון אחר, למרות כל זה לא הצליח לגוף, לקום אף גוף מרכזי שמצליח לייצר איזשהו פתרון, פתרון סעודי, פתרון אמריקאי, פתרון כלל אזורי, פתרון רשות, זה לא, אני אפילו לא נכנס למה צריך להיות הפתרון, יש הרבה איזה. לא הצליח לקום אף גוף שהצליח אסטרטגית, תקשורתית, זה כישלון תקשורתי, זה לא רק כישלון של מדיניות, כי יצא גוף המתנגד לשלטון היום, ואומר, "ביבי השם במחדל", ומתעסקים עדיין במחדל. אבל בזמן שהימין נמצא כמה צעדים קדימה במה הפתרונות שאנחנו מציעים מדינים, הגוש השני רק מתעסק ב"טוב, ביבי צריך ללכת הביתה". עכשיו, אני מסכים, השמים במחדל צריכים ללכת הביתה וכולי, אבל מה
מה יהיה הלאה, מה יהיה ביום שאחרי? זאת אומרת, האשמים במחדל ילכו, ואיך מתקנים שמחדל כזה לא יקרה לאבא? ביבי יעביר כסף, מזוודות כסף לחמאס, יתעלה מהמנהרות, בנה אותם, וזה, כל דף המסרים הזה הוא נכון. מה, איך גורמים לזה שזה לא יקרה לאבא? ואין אף גוף שהצליח אסטרטגית ותקשורתית, זאת אומרת, להרבה יש, אתה רואה את האלופים מסתובבים בזה, את כל הארגונים האלה מסתובבים באולפנים, אומרים דברים, אבל זה לא מחלחל, זה לא נתפס, זה לא יושב, אסטרטגית, קשורתית, אפס.
אז אני רוצה להגיד לך רגע משהו
בהמשך. וכל זה מהריסק.
בבקשה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, איך שדיברת, כן. אני נזכרתי במשהו שכתבתי לישראל היום.
או, מתוך מאמרך לישראל היום.
מתוך מאמרי לישראל היום, שים לב, ב-16.8.2022.
או, אוקיי? וואו.
לפני שנתיים כמעט.
אתה עובד פה הרבה זמן,
אני עובד פה המון זמן, כן. שים לב, כן. זה היה אחרי שגדי אייזנקוט הכריז שהוא הצטרף למחנה הממלכתי, וכתבתי שם שההצטרפות של גדי אייזנקוט היא עוד צעד למחנה האימום האידיאולוגי שהשתלט על המרכז שמאל. שבעצם הרצון לא להגיד כלום ולהשאיר את הבמה לימין, שבעצם הוא בעצמו משכנע. ותראה את הפסקה האחרונה. ניצחון מחנה ההסתרה הוא ניצחון לימין האידיאולוגי. לוחמי האידיאולוגיה מצד שמאל ומרכז נטשו את השיח הציבורי. מלבד מפלגה אחת בישראל, אין נושא דגל שעומדים מול גל האידיאולוגיה הימני. בכל מפלגות הימין המרכזיות יש לוחמים אידיאולוגיים שוחים, ובצד השני יש מתחמקים. ככה לא יהיה ניתן לשכנע את הציבור הישראלי. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים היום. יש לנו
מתוך מאמרי
כן. יש לנו היום מפלגות שיודעות לשאת דגל אידיאולוגי מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד משכנע ומאוד מאוד תחתוך את זה.
אל תחתוך את זה.
לא תחתוך. מאוד לוקח את המחנה ביחד
ומאחד
את המחנה ביחד. ומצד שני...
מת לדעת מה הייתה המילה שאני...
גלווילייזינג. גלוויל... אתה יודע על מה אני מתכוון? טוב, אחרי זה נהיה זה. לא משנה.
מאחד, כן.
כן, מאחד את המחנה. ומצד שני, יש לך את בני גנץ ויאיר לפיד, ואת כל האנשים האלה, שכל מה שהם עושים, זה לנסות לנוע באיזושהי צורה כזאת, שלא לעצבן את זה, ולא לעצבן את זה. וואלק! יש לך חברי כנסת בעוצמה יהודית, מתיישבים במאחז שממנו יצאו רוצחים, יושבים, פותחים שולחן, אוכלים כיבוד. והיאיר לפיד עומד במסיבת עיתונאים, וזז לי ימינה. אין פה אף אחד ששם איזשהו באמת, באמת אלטרנטיבה אמיתית, וככל שהזמן עובר, דווקא המסקנה של האנשים האלה שמובילים את המחנה, זה להמאם עוד יותר, ועוד יותר להמאם, ועוד יותר לנסות להסתיר את התפיסות, ועוד יותר להיכנע כל פעם לדרישה של הימין. אנחנו שנה מזה שגנץ יגיד, תקשיבו, אולי נתחיל את ההתיישבות, נראה מה קורה, נתמודד, נבין, זה בעצם יש פה איזושהי מדיניות פיוס כלפי המצביעים הימניים, שבהם אתה משחרר עוד חבל, ועוד חבל, וזה לא מספק אותם, ממש לא, כי הם תמיד ילכו ליותר ימין, אבל אתה מנרמל את הרעיונות הכי קיצוניים שיכולים להיות, וזה מאוד 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 מתסכל.
אני שנייה, מעבר לתסכול שהניחה שיש לך, אני שנייה מדבר על זה בפן האסטרטגי, תקשורתי אפילו, ולא בפן המדיני הלאומי או משהו, כי את אשמת הפוליטיקאים ידועה, והפוליטיקאים לא מצליחים, אבל אתה יודע, בימין הרבה פעמים אתה רואה, הרי אחת הביקורות, לדוגמה, על חברי כנסת בימין, זה שהם נגררים אחרי השוליים, שהם מכתיבים להם וכו' וכו'. אין לך ארגוני חברה אזרחית שמצליחים היום להוביל מהלכים, שהם נוגעים בתחום המדיני, שהם, סתם, אל מול כנס החוזרים לגוש קטיף, לא מצליח לקום כנס של גבולות לישראל עכשיו. כן, אני לא אומר עכשיו שתי מדינות, מדינה פלסטינים, דברים שנתפסים ציבורית לא טוב. גבולות קבע עכשיו, כן, משהו, כאילו, אין אף אחד שמצליח תקשורתית, רעיונית, לחלחל משהו שאנשי המחנה והפוליטיקאים אפילו ידעו ללכת אחריו. ויש ארגוני חברה אזרחית שהם, אני לא מדבר איתך על ארגונים שהם כאילו נתפסים קיצוניים. אני לא אנקוב בשמות, כי אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להעליב אותם שהם לא מצליחים לעשות את זה. אבל יש הרבה מאוד ארגונים שמנסים להיכנס לוואקום המדיני דווקא. ולייצר זה משהו שהוא כאילו כן מדיני, לאומי, אגב ציוני. והם לא מצליחים, לא כי אתה יודע, יש להם טייטלים והם אלופים והם יכולים לחרוך אולפנים, אבל הם לא מצליחים, אתה יודע, משהו שם לא נדבק, כי להופיע לבד בתקשורת, זה תמיד אנחנו מסבירים על הכוחות שלנו, שאנחנו אומרים להם, אם אתה לוקח משרד יחד, ייעוץ תקשורת, כדי להופיע כמה שיותר בתקשורת, אתה עושה טעות. אם, באותה מידה, אם אתה לוקח דיגיטל, כדי שכמה שיותר אנשים יראו את הסרטון שלך, אתה עושה טעות. שאלה לא מי רואה, אלא למה אתה מופיע, וכל צריך להיות מהלך משולב. כלומר, תקשורת צריכה, אתה צריך קודם כל להבין מה המטרה שלך, מה היעד שלך, לאן אתה רוצה. אתה רוצה להדביק את עצמך, את הארגון שלך, לצורך העניין, לרעיון מדיני חדש, שהישראלים התחילו לדבר עליו. סבבה, עכשיו מה האמצעים שלך? דיגיטל, תקשורת, זה מכל הדבר הזה. ההופעה התקשורתית חייבת לשרת את זה, והיא צריכה לבוא יחד עם כל מיני גימיקים ומאמרי דעה ואלמנטים שמביאים את זה, ואז דיגיטל שמביא את זה ומדבר לקהלי היעד הספציפיים שעליהם אתה מכוון, לדוגמה, מרכז, ימין רך, שמאל רך, בסדר? זה בעצם מעין תוכנית עבודה, ואתה לא רואה, זה תוכנית עבודה הכי פשוטה, שכאילו, אתה יודע, מניתי אותה ב-20 שניות. אתה לא רואה אף אחד שמשחק את זה. אתה רואה גם את הנציגי ארגונים האלה שהולכים לטלוויזיה, שזה באוויר. זה לא מסודר, ולכן זה הופעות תקשורתיות שכמו עץ נפל ביער. יכול להיות שחקן שהוא ניצב 15 שנה בפרסומות, אתה רואה אותו כל ערב על המסך, אתה תראה אותו ברחוב, אתה לא תזכור מי הוא. להופעה סתם על המסך, אין ערך. אתה תראה אותו ברחוב, גג הוא יראה לך מוכר. גם זה לא בטוח.
כן. ונכון, פשוט אין חזון קוהרנטי, ואתה יודע, באולפנים יש את הדיונים האלה שמובילים אנשי צבא למיניהם.
אין תוכנית עבודה.
אין תוכנית עבודה.
אני מאמין אגב שלחלקם יש חזון קוהרנטי. נכון. הוא לא בא לידי ביטוי. מה שמעצבן אותי, ואני מנסה לחדד אותו בדבריי, זה שגם אם יש חזון קוהרנטי, גם אם הם ידעו לבנות תוכנית, להציג תוכנית ולקנות עמוד בעיתוני הבוקר שמפרט יפה מאוד את התוכנית שלהם, אין חזון, אין אסטרטגיה תקשורתית או אסטרטגיה בכלל, שגורמת לדבר הזה להידבק. כי זה פשוט לא מנוהל טוב.
כן, אני רוצה להגיד יותר מזה. תשמע, כשעולה איש ימין לטלוויזיה, אתה יודע מה הוא יגיד? אתה יודע מה יהיו נקודות הדיבור שלו לגבי החזון של היום שאחרי. אתה יודע מה הוא רוצה שיהיה בעזה ביום שאחרי. כשעולה איש מרכז שמאל, אין, אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת מה יצא לו מהפה, כי אין את החזון המסדר הזה, לפחות חזון מסדר מחנאי אפילו. וזה חסר.
טוב. אני מקווה שהנקודה שלי הייתה ברורה. כי לא דיברתי דווקא על המדיני. כאילו לא דיברתי על החזון המדיני ברמה האידיאולוגית שלו. דיברתי ברמת להצליח, טוב,
לא
משנה.
לא, אני מסכים איתך.
מה שהובן, הובן.
אני מסכים איתך, אני אומר, לא, אז אני אחדד רגע את מה שאני אומר כדי שזה...
כן, לא, כי אתה יושב על הפן האידיאולוגי של זה, שהוא גם נכון, אגב, אין, אתה צודק שאין.
לא, אז אני רוצה להגיד, זה שאין זה הבעיה התקשורתית. כי כשהאיש ימין, ואפילו מרכז ימין, עולה לטלוויזיה, יש לו 10 נקודות מאוד ברורות. ההתנתקות זה נורא, צריך התיישבות בעזה, צריך להישאר צבאית בתוך עזה, צריך... מאוד ברור מה התוכנית של היום שאחרי של הימין. מצד שני, עולים דוברי המרכז שמאל, ואתה לא שומע את התוכנית, אתה לא מבין,
אז ואז אני חצי הציבור... כופר, אני חצי כופר בזה, זה מה שאני אומר. אני חושב שאם תלך לאחד מ... לא יודע, עשרות הארגונים של אלופים במיל, שיושבים באולפנים ותשאל אותם מה אתה מציע לעשות ביום שאחרי, יהיה להם תשובות, אני לא מדבר עדיין אפילו על הפוליטיקאים. פוליטיקאים אכן מפחדים, אבל יהיה להם תשובות. האם הם מצליחים להדביק את התשובות האלה לתוך חזון מסדר שהציבור שבסוף, אתה יודע, נדבק לו החזון הכללי ממה שהוא שומע, יצליח, זה ידבק לו, הוא יבין שהפוליטיקאים ידעו ללכת אחרי זה, שיהיה... לא, כי זה אין שם... זה פשוט לא בנוי אסטרטגית נכון.
אגב, אני רוצה להגיד לך עוד, יש גם את הצד הנגטיבי, הימין במשך שנים עשה מאוד מאוד טוב את הדלגיטימציה ואת המסע התקשורתי לכל דבר, לכל פעולה שהמרכז שמאל עשה, לצורך העניין, ההתנתקות, אוסלו וכו'. היום הימין מציע חזון מאוד מאוד ברור. באמת, הוא מציע חזון ברור. איפה הנגטיב על החזון שהוא מציע?
אני לא מסכים איתך שזה כזה ברור.
זה לא קיים.
זה לא כזה ברור, החזון של הימין. מלבד חזון הימין הקיצוני יותר, שאומר התיישבות בכל הארץ, התנחלות זה...
תגיד שזה החזון, ותתחיל לתקוף את זה.
בסדר.
זה החזון.
אבל זה חזון שהוא אפילו לא של הרוב, של הציבור עדיין. פשוט אין לו אלטרנטיבה. אתה לא יכול קצת לתקוף כלום בכלום. כאילו, כרגע, עדיין לא כל הימין נמצא שם, אבל יגידו לך מה נמצא אצלך, ולך אין תשובה.
נכון, אבל הימין במשך שנים לא היה לו תשובה למה נמצא אצלך. תמיד אמרו לו, אוקיי, לא שתי מדינות, אז למה? הוא אומר, לא יודע, לא שתי מדינות. וזה עבד, זה שכנע את הציבור. אני אומר שצריך להפוך את המשוואה. עכשיו אנחנו צריכים להגיד, לפעמים, לא יודע, בטוח לא התיישבות בתוך עזה. יש בזה גם נקודות רטוריות מאוד חזקות.
חולק עליך.
בסדר. אפשר להסכים על הכל.
אבל כאמור, אתה נשאר בדיון האידיאולוגי שלך, ואני לא, ניסיתי זה... להעביר נקודה אחרת.
אני רק מדבר תקשורתית הרגע, לא אידיאולוגית. רק תקשורתית.
לא, אני מרגיש שזה חדר לך, שזה מבאס אותך, שהם לא...
לא,
זה...
אני אומר, הימין ניצח תקשורתית,
כשהוא... וגם כל הזמן אומר, אנחנו צריכים להגיד. זה קצת חודר לך.
בסדר גמור, אבל אני עדיין חושב ש... תקשיב.
כן.
אי אפשר להתווכח שהימין ב-20 שנה האחרונות עשה עבודה תקשורתית מצוינת בדלגיטימציה למהלכים של, שהמרכז שמאל עשה. ההתנתקות נתפסת כמשהו לא טוב, אוסלו נתפס כמשהו לא טוב. מה גרם לדבר הזה לקרות? קמפיין מאוד מאוד נגטיבי על הפעולות האלה. התשובה הכי קלה להגיד לדברים האלה זה מה אתם מציעים במקום. ולא הייתה להם תשובה. ובכל זאת הם המשיכו להגיד כל הזמן שזה היה טעות, זה היה טעות, זה היה טעות. למה לא לעשות אותו דבר? תקשורתית זה המתכון. אני לא מסכים איתך בכלל, זה לא קשור אידיאולוגית, זה תקשורתית. תקשורתית להגיד שמה ש-X מתכנן זה אסון, זה מצוין. זה עובד, זה לא קשור לאידיאולוגיה בכלל.
זה עובד יופי, 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 אבל אין לזה שום חזון מסדר בתוך וקום ענק שנוצר, בשביל באוקטובר, נוצר וקום. הציבור מסתדר מחדש. לא הייתה תמיכה כזאת ענקית, מעולם, לחזרה לגוש קטיף וכיבוש כל עזה, עד השביל באוקטובר. למה? כי השביל באוקטובר סידר מחדש את הקלפים, שאנשים הבינו שצריך פתרון כלשהו, עכשיו. שאי אפשר לחיות בסטטוס קוו. ולכן אנשים מסתדרים בין הפתרון של ההוא לפתרון של הזה. ברגע שיש רק פתרון אחד, אז... obviously הוא עולה משמעותית. עכשיו, הייתי מצפה anyway שהוא יעלה משמעותית, כי כאמור, אם אתה יותר נוטה ימין החזק, אבל לפני זה היית נגד כיבוש הזה והתיישבות בגוש קטיף, אבל עכשיו אתה מבין שאין פתרון, אז אתה אומר סבבה. אז כנראה שהם צדקו כל הזמן וזה הפתרון. אם אתה לא שם, אם אתה לא בא ימין חזק, אז אתה אומר טוב, זה באמת לא פתרון טוב, אבל אני לא יודע מה כן.
נכון.
וזאת בעיה.
אני מסכים. אני לא אומר שהדבר שאתה אמרת לא נכון. אני אומר שצריכה להיות פה תנועת מלקחיים. אני חושב שחלק משמעותי...
כן, אבל את מה שאתה אומר אני רואה. אני רואה כל הזמן הורים, הם משיחים, משיחים, מובילים אותנו לזה, בסדר. אני לא חושב שזה לא קורה. טוב, בסדר, מה הלאה?
יאללה.
מה אתה רוצה לדבר?
בוא נדבר על ההתפטרות של חליבה. ראש אמן.
טוב, הגיע הזמן.
כן.
תראה, אני... אם יורשה לי לצטט את עצמי, לאחר שציטטת את מאמרך.
בבקשה, בבקשה.
אמרנו פה לפני לא הרבה זמן, דיברנו על קמפיין אתה הראש אתה השם, ואז אמרנו, אם הקמפיין הזה היה יודע לקרוך את כל הראשים, וגם את נתניהו, אז הוא גם היה נתפס יותר אמין, והיה יותר מגייס את הציבור. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו אחרי התפטרות חליבה, כי דיברנו על, כאילו, הפוסטר שהיה צריך להיות חליבה, הרצי הלוי, גלנט, נתניהו. אני רוצה להגיד שקמפיין שמצליח להציר הצלחות, הוא קמפיין הרבה יותר טוב. הוא מתגלגל, אתה מסמן הצלחה אחת, הציבור אופטימי, מאמין בקמפיין יותר וכו. אם הקמפיין הזה, לצורך העניין, היה כולל את חליבה, לא רק שהוא היה אמין יותר, גם עכשיו... כדור השלג היה מתגלגל נכון. יותר חזק לכיוונו של נתניהו.
נכון.
כי אז הנה אומרים, הנה. הנה אחד הלך.
כן.
עוד וזה אחרי זה הרצי הלוי התפטר, הנה. זהו, עכשיו זה כבר מגיע רק לגלנט ונתניהו. ואז גם ציבורית זה יותר מובן שהם היחידים שעדיין נאחזים. כשהקמפיין הזה הוא מי אשם, והנה חליבה הודע שהוא אשם, במידה מסוימת...
זה קצת מחזק.
זה מחזק את קמפיין נתניהו. כרגע נתניהו קיבל חיזוק בהתפטרות חליבה, כי היא סימנה שהצבא לוקח אחריות בעוד הוא לא. ואומנם חליבה דיבר שם על ועדת חקירה וכולי, וטוב שהוא הלך הביתה, והוא היה צריך ללכת הביתה עוד הרבה קודם לדעתי, אבל משהו בדבר הציבורי שלא אמר לו ללכת הביתה מראש, לדעתי פספס היום ניצחון. וניצחון בקמפיין זה דבר חשוב, ניצחונות ביניים, כי הם מייצרים כדור שלג שמגדיל את היכולת להגיע לניצחון הגדול, ואתה רואה, אתה עכשיו מבין את גודל הפספוס שהיה, אם הם היו קורחים את כל האחריות ביחד.
ממש. זה ממש הרגיש ברגע שחליבה התפטר, ציבורית, כאילו אין למחנה הזה תשובה. כאילו אין להם מה להגיד כרגע, אין להם איך לנצל את הדבר הזה, כדי לייצר את המומנטום הזה. זה ממש ממש הייתה התחושה. כאילו זה עבר וזהו, וזה הלך. ואפילו באיזשהו מקום, זה הצית איזשהו קמפיין של הימין, שאומנם הוא נעשה קצת מוזר, אבל יכול להיות... אבל
לא,
יכול להיות...
אז זהו, והתשובות של הימין לא קוהרנטיות. כן, כן. הפעם. כן. והדבר הזה...
כן.
אבל בוא... דיברנו קודם על קוהרנטי, לא קוהרנטי, פה זה לא קוהרנטי. נכון. חליבה התפטר, דיבר על ועדת חקירה, אין לו מכתב התפטרות ראוי, הוא לקח אחריות מאוחר מדי, אבל לקח אותה, הוא כן גלגל את האחריות קדימה כלפי הדרג המדיני, צריך להשתמש בדבר הזה כדי להגיד, הנה החלה לקיחת האחריות, ממשיכים הלאה, עד לדרג, עד לראש שאתה השם וכו', אני לא חושב שהימין הצליח לסגל את זה, להנה הצבא מבין שהוא השם, הוא לוקח חיות.
כן, אבל בוא נשמע את הציוץ של בצלאל סמוטריץ.
כן,
אתה מוכן?
אני מוכן.
טוב שחליבה התפטר ולקח אחריות, זו הזדמנות לשינוי אמיתי ותיקון בבניית הפיקוד הבכיר בצהל, ולכן אסור שהרמטכ"ל ואלו שכשלו, יהיו אלה שממנים את המחליפים שיהיו בדמותם ובצלמם. צריך פיקוד חדש מבין המפקדים שהוכיחו את עצמם תחת אש כדי להקים צבא גדול, התקפי וקטלני.
צודק ב-100%.
אני מסכים ב-100%. אני בעיקר מסכים עם השורה שאומרת, ואלו שכשלו.
נכון. מי שנגיד אמר שחמאס הוא נכס,
נגיד.
וקידם מדיניות כזאת, צריך גם ללכת הביתה.
אגב, היום גילינו משהו ממש מגניב, ציינה, קיבלנו באיזו קבוצה של העבודה.
כן.
תמונה של הסרטון הזה של סמוטריץ'.
של החמאס הוא נכס.
של החמאס הוא נכס. וכתוב למטה את התאריך שבו זה נאמר. אתה יודע מה היה התאריך?
אני יודע,
אתה יודע,
כי אתה
בקבוצה. 7/10/2015.
כן.
מטורף לגמרי.
כן, תשמע, יש פה... זה גם חלק מהפספוס, אבל כאמור, כי כשזה ויכוח מי השם, עשינו כבר את הדיון הזה, היה צריך להגיד לסמוטריץ' צודק ב-100%, לכן טוב שהוא הלך, לכן טוב שכל הדרג הפיקודי במטכ"ל התחלף. לכן אגב לא ראוי שהם ימנו מחליפים, ולכן גם לא ראוי שאתם תמנו. זה קמפיין, סליחה שאני חוזר על עצמי, אבל זה קמפיין שהוא פשוט הרבה יותר אפקטיבי. עוד לא מאוד מאוחר לזה, וזה מה שצריך לקרות. צריך להגיד שסמוטריץ' ראית את הסקר שהוא מביא 7 מנדטים?
שמע, גם אני יכול לעשות סקר שסמוטריץ' מקבל בו 7 מנדטים.
Yeah, זה היה תמוע מאוד, אבל...
היו שם כל מיני דברים תמוהים.
נכון. אבל בוא, רגע, בניקוי הסקר הזה,
כן.
סמוטריץ' מתגלגל על סף אחוז החסימה עם נטייה ללמטה, וזה לא קורה בכלל, גם אתה יודע, ראיתי, לדעתי זה היה רוינובסקי, לא זוכר מי, אני לא רוצה להגיד סתם, שצייץ שמי שמדבר על צבא גדול ובמקביל מכשיל את גיוס, את חוק הגיוס.
כאילו, מלא דברים לא מסתדרים.
אתה יודע, סמוטריץ' חייב איזה כיוון, הייתה לי תהייה, רציתי לצייץ אותה, אני לא מצייץ, אבל יותר. אבל הייתה לי תהייה אמיתית, אני פונה למאזיננו, אם יש לכם תשובה, אני אמיתי, אין לי תשובה, אני לא יודע. האם הסמוטריץ'ים למיניהם בציוצים האלה בלב שלם, באמת ובתמים, מאמינים שלהם אין שום חלק בדבר ושום אחריות, וכל האחריות היא על הצבא והדרג הפיקודי, ומרשים לעצמם לכתוב את זה כי הם באמת מאמינים בזה, או שמה זה קמפיין מתוחכם שאומר נמשיך לזרוק עליהם בוץ, ככל שנזרוק בוץ על המעברר, זה ידבק, והשתמשתי במילה בוץ בכוונה במקום משהו חום אחר, כי אתה יודע,
לא נעים. פודקאסט מכובד.
אבל כאילו פשוט כדי להתחמק מהשמה, אנחנו נמשיך לזרוק את הבוץ הזה. כי אתה יודע, זה פשוט, זה מה שנקרא, רואים לכם, זה באמת מופרע, ואני באמת טועים, זה באמת ברמת האנשים שלא, שמנותקים עד כדי כך מהמציאות שהם לא קולטים את זה, או שהם באמת, או שזה קמפיין מאוד מתוחכם ומתוכנן.
אני חושב שיש פה איזשהו מנגנון פסיכולוגי שנכנס לפעולה, אני חושב שסמוטריץ' במידה מסוימת תופס את עצמו כזה שהטריע. לא כזה ש...
בסדר, אבל די, אתה ישבת על הכיסא.
בדיוק, בדיוק, אבל זה המנגנון, זה המנגנות התמודדות שלו. הוא משוגע, זה בדיוק מה שקורה לנתניהו, אגב, שבטוח שכראש ממשלה הוא הטריע. אתה מבין? כי אתה זוכר, בנאום הראשון שלו, אחרי הזה, הוא ניסה לשכנע אותנו שהוא חזה שחמאס נאצים. אתה מבין? כאילו, זה מה ש... זה התהליך הפסיכולוגי שעובר להם בראש. הם אומרים, אנחנו אלה שהתרענו.
אני לא חושב שאף אחד שאומר עצמו, זה היה תחת המשמרת שלנו, יש לנו אחריות. אחד.
אני בטוח ש... אולי.
לא, עזוב, שאומר לעצמו, אני מבין שציבורית יש קמפיין, אבל לעצמו, ולזה אני אומר לך, אני באמת לא מבין איפה זה נעצר ב... טוב, סתם תהיה.
סתם תהיה.
תהיה, אין לי...
לא, אני באמת, אני פשוט... המנגנון הפסיכולוגי שמאפשר את זה הוא... הוא ממש ברור לי, אני ממש רואה אותו בכל אחד מהרעיונות של נגיד שמחה רוטמן, שאני פשוט מסתכל עליו ורואה, רואה בלייב את הדבר הזה שזז לו במוח.
אבל אני חייב להגיד לך שרוטמן הוא אומנם חלק מהקואליציה וכולי, אבל הוא קודם כל הוא יחסית חדש, הוא לא באמת יושב פה באותם קבינטים ובאותם זה כל כך הרבה שנים, והוא גם באמת לא בעל תפקיד ביצועי בממשלה או,
תשמע,
או,
הוא...
או בקבינט. אתה יודע, יש פשוט עניין, סבבה, אתה התרעת ולא הקשיבו להתראות שלך.
לא, אבל שמחה רוטמן, שמחה...
אני רוצה להגיד לך, נניח וחליבה, כראש אגף המודיעין, היה מטריע כל הזמן לרמטכ"ל, אומר לו, תקשיב, זה בדרך, זה בדרך, זה בדרך, זה בדרך, ויום אחד זה היה קורה. זה היה מסיר ממנו במילימטר את האשמה?
לא, וזה ליטרלי מה שקרה.
זה לא היה מסיר... בכלום.
להפך, זה אפילו יותר גרוע, אתה יודע?
כי, אתה יודע, אתה מטריע, אתה חושב שקורה משהו, שים את המפתחות, תלך.
בדיוק, זה אחד...
תעשה רעידת אדמה, תעשה משהו.
אני אגיד לך יותר מזה, הרי אחד הטיעונים שכל הזמן מפנים נגד הדרג המדיני, שהוא טיעון נכון, כן? זה שהטריעו שבעקבות המהפכה המשפטית, יש סיכון ביטחוני וכו'. זה טיעון נכון. זה לגמרי על הדרג המדיני, אבל גם זה על הדרג הצבאי. כי אם היה לכם הערכה שאנחנו קרובים לאיזושהי מלחמה קרובה, ואתם מפספסים את המועד המדויק שבה היא מתחילה, זה כישלון צבאי אפילו יותר גדול. כי אתם ידעתם שתבוא מלחמה, ובכל זאת לא באמת העמדתם את הכוננות הנכונה מודיעינית, ולא העמדתם להערכות של עצמכם. כי כשהגיעו הסימנים, לא הרמתם את המערכת. אז יש פה, זה מאוד מאוד עדין הדבר הזה.
כן.
ולכן אני אומר...
המטריע הוא השם אף יותר.
אף יותר, כי מילא, אתה יודע מה? מילא היית בקונספציה מוחלטת. מילא אם היית אומר... חמאס זה ארגון שרוצה שלום עכשיו. אני עולה איתו עכשיו לקהיר, לוחץ איתו ידיים, מחבק, מנשק, ואז הוא בא לך באיזה התקפה. לא, נתניהו רוצה לטעון שהוא גם חשב שהם נאצים, אבל גם...
המשיך להעביר כסף.
קיצור, לא עובד. וכולם פה, כולם פה, גם הדרג המדיני, גם הצבאי, כולם מצאים את עצמם בין הפטיש לסדן, בין שתי הנקודות האלה, וכולם צריכו לספח...
באמת מרגיש שזה מפוספס ציבורית, מה שאנחנו מדברים עכשיו, וכאילו, לא מרגיש שאף אחד נותן את מזקק את המסרים האלה.
כי אנחנו מאוד חכמים.
טוב, זה כנראה נכון.
מה לעשות?
זה כנראה נכון.
מה לעשות? עוד משהו יש לך להגיד?
כן, סמוטריץ'. התחלנו לדבר על סמוטריץ'. אני רוצה להגיד משהו לא קשור בכלל.
בבקשה, דבר אליי.
רציתי, התחלתי להגיד על המנדטים שלו. אתה זוכר שהוא שר אוצר, כן?
כן, כן, בבקשה. כן, כן.
כן. אנחנו לפני ואחרי ולפני גל עליית מחירים מטורפת. עלייה במעם, אגב, שמטריע בפני קהל לקוחותינו.
כן, כן.
שתפגע גם בהם.
חברים.
כיוון שאנחנו עובדים עם ארגונים ציבוריים, הם לא מזדקים על מעם, ולכן הם ילצו לשלם לנו יותר, כי אנחנו... לא, זה לא הולך אליי לכיס, חלילה, אני לא... זה, אבל... אתה מבין, זה... עכשיו, זה באמיתי שנייה, ככה זה עובד.
כן,
כך עובד שוק. ולכן הולכת להיות, הולכות להיות הרבה עליות, וגם הקרטלים מעלים אחרים. ואני חושב שהעובדה שסמוטריץ' ממשיך להתעסק במתכל,
כן, זה
היא...
חוצפה.
כשהוא שר האוצר, גם זה משהו שהייתי מצפה שיודגש, ואנחנו דיברתי קודם שאני מרגיש שאין מספיק עיסוק במדיני מצד האופוזיציה, אני חושב שהגיע את גם לייצר איזושהי אחיזה כלכלית אל מול ה... אל מול גל מחירים באמת הולך וגואה, וזה ימשיך לעלות. ואני חושב שפוליטית, רצינו לעשות זה, הבטחתי למאזיננו סקר ולא ביצעתי אותו. הוא יעשה, אני מבטיח. אבל אחת השאלות שרצינו לשאול היא,
לבחון לא רק את סמוטריץ', אלא לבחון את סמוטריץ' שוב יחד עם בן גביר. כן. האם הוא מוריד לו, מוסיף לו וכו. אני חושב מה שקורה ברמה הכלכלית, אמנם סמוטריץ' משכיח את זה שהוא שר אוצר, ולכן זה פחות נדבק אליו, אבל ברגע שזה ידבק אליו, הוא יכול אפילו להפוך להיות לא רק לא שווה אלקטורלית, אלא מזיק נטל. אלקטורלית, והוא חייב להתחיל לשים שם, להבין מה קורה שם בכלכלי.
אני אגיד לך רגע משהו, אני מסתכל פשוט על המצב הכלכלי ועל האופציות שעומדות בפני הממשלה בפן הכלכלי, ואני רואה את התוכניות שמפורסמות. אז מדובר על העלאה של בערך אחוז במה, משהו שכבר תוכנן להקדים אותו, אוקיי? עכשיו זה אומר, יש משהו במעם שהוא מצחיק, כי הוא...
לא כזה מצחיק. לא כזה, לא... אתה אומר מעם, אני לא נשפך פה.
לא,
כן, אוקיי.
פשוט הקטע היפה במעם זה שכולם מרגישים אותו בשנייה שהוא עולה.
נכון.
כל המחירים פשוט עולים, אוקיי? וצריך להבין משהו על הבייס של...
ועוד פעם אני אומר, קהל לקוחותינו, זה לא הולך אליי לכיס.
כן, כן, זה למדינה, המדינה פשוט רוצה. קהל הימין, עם כמה שמדיני חשוב לו, ואתה יודע, והמצב הביטחוני וכו', הם הראשונים שמרגישים את זה בכיס. ויש פה בעיה בבייס, שעלולה להידרדר. אני מאלה שמאמינים שיש נקודת שבירה שם. שיהיה די כבר. כשהמצב הכלכלי מאוד מאוד יידרדר, תקום לך, וזה יהיה קשה. ואני רוצה להגיד לך, אין מקומות שאפשר לעלות בהם. מס הכנסה, באיזשהו שלב, עקומת לאופר, זה מגיע לנקודה שבה אתה לא יכול לקחת יותר, כי אתה מוריד את ההכנסות של המדינה. ואנחנו מתקרבים לשם מאוד. אנחנו לא יכולים לעלות יותר מס הכנסה. אז זה צריך ללכת למקומות אחרים.
ברוך השם שדי, נמאס, כן. אל תעלו לנו
בדיוק.
מס הכנסה.
אז, די, אתם
עכשיו, מורגים לנו את הרווחים.
אז עכשיו... זה יושט על הציבור החלש ביותר בישראל, זה שנכנס לסופרים ומסתכל על כל שקל, וזאת מכה פוליטית קשה לממשלה הזאת, ואני באמת מאמין שזה יכול להבהיר חזית נוספת פוליטית נגד הממשלה, ואף אחד לא מתייחס לזה כרגע.
אז אנחנו מציעים, מה אנחנו עושה? מה האופרטיבית אסטרטגית? מציעים לארגוני חברה אזרחית או פוליטיקאים, להתחיל לבלוט על הנושא הכלכלי, כי אנחנו מזהים שזה יכול להיות לזה ערך מוסף תקשורתי גבוה. נכון?
דיוק, וזה יהפוך להיות הנושא החם הבא. תזכרו.
יפה. תזכרו איפה שמעתם את זה לראשונה.
תזכרו איפה שמעתם.
טוב, בזכות הוויכוח על הריסק, נראה לי נתנו פרק ארוך ממה שתכננו. לוקה, כמה זמן אנחנו כבר מקליטים?
יפה.
נראה לי שזה מספיק להיום.
זה ממש מספיק.
לגבי הסקר, אני רוצה להגיד, יהיה סקר. כבר כתבנו שאלות,
ישבנו פה לישיבת שאלות.
אני אגיד לכם את האמת. אפשר להיות גלוי עם מאזיננו?
אני נגד.
אוקיי. לא להגיד.
לא, תגיד.
טוב. כתבנו איזה 12 שאלות מאוד מסקרנות. אני חייב להגיד, שמנו דמויות מאוד מאוד מעניינות. בדקנו, נגיד, את ציפי לבני, מה קורה איתה, כאילו, תכננו לבדוק. והלכתי לבקש הצעת מחיר מחברת הפאנל שמביאה לנו את הציבור שעונה על השאלות. את הדגימה הסטטיסטית, וזה פשוט יצא נורא יקר. ואמרתי, מה הערך המוסף? כאילו זה כיף לנו, אנחנו נהנים, אבל זה נורא יקר. אז אם למאזיננו יש פתרון, איך לפתור את הסוגיה הזאת, לא יודע, תשתתפו או משהו.
כן, יש איזה תורם עשיר בקהל, שרוצה לממן סקרים.
אז אנחנו פה.
אנחנו פנויים.
אנחנו פה. ואם כבר אנחנו מדברים על מאזינים שמשלמים לנו כסף, הרביעיות מצבם. נשארה קופסה האחרונה בהחלט, וגם היא הולכת...
מדלדלת לה.
ואנחנו הולכים לעמוד במילתנו, שעד גמר המלאי סלש בראשון למאי, אי אפשר היה להשיג את המוצר הזה יותר. אנחנו נעמוד במילה שלנו. אתם,
אנחנו לא נפר אותה.
אתם לא יודעים מה זה. אתם לא שיחקתם איתי ריסק.
אנחנו לא נפר אותה. זה אנשים, שלי. זה אנשים עם עקרונות.
ולכן, אם לא רכשתם, מהרו לרכוש את רביעיות הפוליטיקה דרך האתר שלנו, או לינק בביו של זה, לוקה תוסיף. זהו. בזאת נסיים. תודה רבה. פסח נעים, שמח, קשר למי ששומר, נקי למי שמנקה. בלי דיבורים על מזג אוויר, עשינו אותם בהתחלה.
לא, אבל אנחנו אמרנו.
עשינו אותם בהתחלה.
אבל אנחנו אמרנו שכל סופר... נו, אבל איך הם ידעו מה יהיה בהמשך?
חם. מחר יהיה חם.
חברים, חם נורא.
תודה רבה ללוקה, ונתראה.